קשת, כל שידורי תורה. היום יום חמישי, ואנחנו משדרים הקיץ שיעור שבועי של הרב הלל רחמני בנושא עניינים מספר התניא. הרב הלל רחמני.
בפעם הקודמת דיברנו על שתי הספירות הראשונות שבעולם האצילות, ספירת החוכמה וספירת הבינה, וכיצד הן באות לידי ביטוי בנפשו של האדם. דיברנו על כך שבעצם ספירת החוכמה היא הברק הראשון, היא הנקודה הראשונה. והמילה ברק מופיעה אצל אדמור הזקן בעצמו, שבאמת מבטאת בצורה מאוד יפה את הראשית של כל מחשבה שיש לנו, ואפשר לומר שזאת גם הראשית של העולם, הברק, הדבר הראשון. גם הרמב״ם בהקדמה שלו למורה נבוכים מזכיר את הברקים, זאת אומרת את ההתגלויות הראשוניות האלה שהן בעצם המפרנסות אחר כך את כל חיי המחשבה והרוח שלנו. הבינה, דיברנו על הבינה שמפרטת את הדבר ובעצם הופכת את הברק הזה למובן, כי אנחנו מתבוננים ברעיון הראשון הזה ואנחנו מתעמקים בו והופכים אותו למובן, רואים את המשמעויות שלו ואת ההשלכות שלו. השלב הבא שדיברנו עליו היה שהחוכמה והבינה הם מולידות מתוכם, כן, זה השפה, הביטוי מוליד, אומר אותו אדמור הזה, כן, רוצה לומר שהשאר המידות שנולדות, שאר הספירות הן נוצרות מתוך החוכמה והבינה כמו אבא ואמא, זאת אומרת שאר המידות, שאר הספירות הן נוצרות מתוך הספירות הראשונות, והרעיון שעומד מאחורי זה הוא שהספירות האחרות, דיברנו על כך שיש בהם שני צדדים, צד אחד של חסד והתפשטות, והצד השני הוא הצד של הגבורה והצמצום. אפשר כמובן לראות את הקשר שבין מידת ההתפשטות שהיא כאילו ממשיכה את ספירת החוכמה שהיא הברק, והצמצום שהיא ממשיכה במובן מסוים את ספירת הבינה שהיא נותנת לדברים, מפרטת אותם ומכניסה אותם לתוך גבולות של פרטים. כמובן שהדבר הזה נכון אם כן בעולמנו שלנו, אנחנו יכולים להתבונן בעולם שלנו, והעולם שלנו, זה מה שאמר לנו בעל התניא, הוא משקף נאמנה את העולם העליון. כך הוא באמת כותב באיגרת שהזכרנו כבר בפעם הקודמת, איגרת אדווה, ובכן אומר לנו שם בעל התניא שהנשמה של האדם, הוא אומר, מאיר בה אור אינסוף, ואני אקרא את זה אולי בפנים, אם כן, אור אינסוף מלובש וגנוז באור החוכמה שבה להחיות את האדם, וממנה יוכל האדם להבין קצת בספירות העליונות שכולן מאירות בנשמתו הכלולה מהן. זאת אומרת, אני לא לוקח את העולם הפנימי שלי ולומד ממנו על העולם העליון ומקיש בין העולמות סתם ככה, אלא הדבר הזה נובע מתוך התפיסה שלנו שנשמת האדם בעצם נוצרת מתוך הספירות העליונות. הספירות העליונות מולידות מתוכם את נשמת האדם, ולכן היא משקפת אותם נאמנה באופן פנימי את מה שקורה בעולמות העליונים. אם כן, זה פחות או יותר הדברים שדיברנו בפעם שעברה. אנחנו יכולים עכשיו להמשיך הלאה ולשאול את עצמנו מה קורה הלאה. ובכן, מה שקורה זה שהספירות העליונות מתפשטות לספירות של חסד וגבורה, והמידה המאחדת אותם נקראת מידת התפארת. אבל לפני שאנחנו מגיעים לשלוש הספירות האלה, אנחנו צריכים להזכיר את האות דלת שבחבד. דיברנו על חטא ובית, חוכמה ובינה. מה עם הדלת? מה עם הדעת? ובכן, הדעת זאת הספירה שקושרת את החוכמה והבינה לספירות הבאות. בנפש האדם הדבר הזה מוסבר בצורה הבאה. אומר לנו האדמו"ר הזקן, דעת הוא לשון התקשרות והתחברות, שמקשר דעתו בקשר אמיץ וחזק מאוד. זאת אומרת, הדעת היא לקחת את החוכמה והבינה. זאת אומרת, התהליך המחשבתי הוא בסופו של דבר ידע, אבל הידע הזה מביא אותנו, יכול להוליד מתוכו איזה מין פריה ורבייה. זאת אומרת, הוא יכול להוליד מתוכו את ההתפשטות חיי הנפש, וזה על ידי ההתקשרות. זאת אומרת, על ידי זה שאדם תוקע את מחשבתו בנושא שבו הוא עוסק. אנחנו כמובן נראה להלן שהנושא העיקרי שעליו נדבר זה ההתעמקות שלנו בגדולת אינסוף ברוך הוא. אבל אני עכשיו מדבר באופן כללי. זאת אומרת, עצם העובדה שאדם לא רק חושב באופן מקרי כזה שחולף לו איזה מין מחשבה בראש, עבר לו איזה רעיון, הוא קצת התבונן בו וכן הלאה, אומר בעל התניא, הדבר הזה רק יוליד מתוכו דמיונות. זאת אומרת, זה לא דבר שהוא בר קיימה, זה לא דבר שיכול להוליד מתוכו עצמות נפשית מעמיקה ומכוונת ומרוכזת. לכן הוא אומר, יש את המושג דעת. דעת, ולכן הוא כל כך מחשיב את הדבר של דעת. דעת זאת ההתקשרות. זאת אומרת, המוכנות לקחת את המחשבות האלה, להתבונן בהם, להתקשר אליהם מבחינה נפשית. ואז, כאשר אדם מתרכז כל כולו, מתעמק כל כולו, מתרכז כל כולו במחשבות האלה, המחשבות האלה הן מולידות מתוכם את התחום, את השלב הבא. השלב הבא בנפש האדם, שדיברנו עליו, דיברנו על חסד וגבורה בעולם העליון, אצלנו נקרא לזה אהבה ויראה, זה בעצם עולם הרגשות. מה שאומר לנו כאן האדמו"ר הזקן לגבי נפש האדם, זהו דבר מאוד מאוד משמעותי. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים להגיע לאהבת השם וליראתו, כלומר בכלל, לרגשות של אהבה ויראה, הדבר הזה ניתן לעשות על ידי תהליך של התבוננות. הרי כידוע לנו, רגשות הם לא דבר שיש לנו שליטה עליו. אני לא יכול להגיד למישהו תתחיל לאהוב, או לא יכול להגיד למישהו תתחיל לראות. זה דבר שלא יכול לקרות. אבל אומר לנו אדמור הזה, כן, זה נכון, אבל אני יכול להוליד אותם על ידי תהליך של התבוננות שכלית. וההתבוננות כן תלויה ברצוני, מכיוון שבסופו של דבר הדבר הזה תלוי בהחלטה. ולכן, אם באמת אנחנו יכולים לקחת את החוכמה והבינה, לקשור אותם בדעת, ולעשות את כל התהליך הזה שמתאר לנו אדמור הזקן, הרי מתוך זה עשויות להיוולד לנו הרגשות והחוויות והתחושות שאנחנו רוצים שיוולדו לנו. כי זה בעצם דבר שהעולם החסידות כל הזמן מתרכז בו. הוא שואל את עצמו, איך אני יכול להגיע לאהבה? איך אני יכול להגיע ליראה? איך אני יכול להגיע לדבקות? כי רק על ידי הדברים האלה אני מגיע למין התחברות אמיתית בכל האישיות שלי, לא רק במחשבות שלי, גם בחוויות שלי, גם ברגשות שלי, גם זה כובש את כל כולי. ולכן, אבל אי אפשר להגיע לדבר הזה על ידי איזה מין החלטה סתמית. אומר האדמו"ר הזה, כן, נכון, אבל אתה יכול לעשות את זה על ידי התעמקות, על ידי התבוננות מעמיקה ומרוכזת בתוך התכנים הרוחניים האלה, זה יוליד מתוכו את אהבה ויראה. ויש כאן דרך בעלת משמעות מאוד גדולה, שאפשר לומר שהיא באמת אחד היסודות של הדרך החבלית. עכשיו, בעולם העליון, אנחנו מדברים על הספירות שהמתפשטות מתוך הספירות העליונות. כלומר, אם יש לנו איזה מין ראשית כזאת של יצירה, איזה מין ברק ראשוני, הוא לאט לאט מתחיל לקרום אור וגידים, אם אפשר לומר כך, שזה יהיה הבינה, והדבר הזה הולך ומתפשט הלאה, ומגיע לספירות, תהליך ההתפשטות ממשיך בתהליכים האלה שדיברנו על חסד וגבורה, זאת אומרת, תהליכי התפשטות מצד אחד בגבולות מצד שני. השלב הבא של הספירות, כמו שאמרנו, זאת ספירת התפארת, שהיא קושרת את שתי הספירות החסד והגבורה, והיא, המילה תפארת, מסביר לנו בעל התניא, זה כמו בגדי תפארת, שהוא בגד צבוע בגוונים הרבה, מעורבים בדרך שהוא תפארת ונוי. זאת אומרת, התפארת זה האיחוד והאיזון הנכון שבין ההתפשטות לבין המידתיות, לבין הגבורה. כי כל אחת מהספירות האלה, כל אחת מהמידות האלה, כשלעצמה, היא יכולה להביא להגזמה לצד מסוים, ולכן המידה הממוצעת שקוראים לה גם רחמים, מכיוון שהיא, הרחמים זה משהו מדויק יותר, זה משהו שבאמת מופנה כלפי מי שזקוק לדבר, כן, התפארת מייצגת את האיחוד שבין החסד והגבורה. הספירות האחרות נקראות נצח והוד ויסוד. מסביר לנו בעל התניא שהספירות האלה הם הרצון כבר מתוך פנייה החוצה, מתוך הסתכלות של הענקה, של נתינה. וגם כשעכשיו כאן אצלנו, אם מתבונן באדם עצמו, כאשר אדם מתבונן החוצה, הוא רוצה להעניק, הוא עכשיו צריך לחשוב היטב כיצד לעשות את הדבר הזה. זאת אומרת, מצד אחד הוא רוצה להשפיע, מצד אחד הוא צריך לדעת את הגבולות של איך להשפיע ואיך לתת. ולכן הספירות האלה של חסד של נצח והוד מייצגות כבר צד של השפעה. בעוד שהספירות העליונות הן התפשטות פנימית של המקור, כאן הנצח והוד הן כבר באות מתוך התייחסות לעולם שמעבר, עם רצון להעניק לו. והספירת היסוד זאת ההתלהבות לתת, זאת החשק לתת. מסביר את זה מאוד יפה האדמו"ר הזקן, הוא אומר, כמו שההתקשרות שמקשר האב שכלו בשכל בנו בשעת לימודו עמו, באהבה ורצון שרוצה שיבין בנו. ובלעדי זה, גם אם היה הבן שומע דיבורים אלו עצמם מפי אביו, לא היה מבין כל כך כמו עכשיו, שאביו מקשר שכלו אליו ומדבר עמו פנים אל פנים באהבה וחשק, שחושק מאוד שיבין בנו. וכל מה שהחשק וטענו גדול, כך ההשפעה והלימוד גדול, שהבן יוכל לקבל יותר ואב משפיע יותר. זאת אומרת, ספירת היסוד היא לוקחת את ההכרעות שבאו מנצח והוד, זאת אומרת מהמחשבות של איך לתת וכמה לתת וכן הלאה, והיא עושה את זה מתוך התלהבות, מתוך רצון, מתוך חשק, וזה קושר את הדברים לעולם, לספירה האחרונה שהיא נקראת ספירת המלכות. ספירת המלכות היא זאת שמקבלת מהספירות שמעליה, היא מממשת את כל מה שהתקבל, היא בבחינת התלמיד או הבן שמקבל את השפע מלמעלה וכדומה. בעולמות העליונים, אם כן אנחנו מדברים על התפשטות והתרחבות הספירות, העולמות הולכים ומתרחבים, יש לנו אם כן מעבר מספירות החוכמה והבינה והדעת, אל הספירות של החסד והגבורה, אחר כך אל הנצח והעוד, זאת אומרת כבר זה תהליכים של התפשטות כלפי חוץ, היסוד משפיע וכבר אנחנו יכולים לראות שום את המעבר לספירה האחרונה, את המוטיבציה, את החשק לתת לספירות הבאות, לעולמות הבאים, ואם כן, הספירה האחרונה תהיה ספירת מלכות, שהיא המקבלת, היא הסיכום, הקבלה של כל העולם, של עולם האצילות, שמעליה או מתוכה, והיא נמצאת עכשיו בתהליך גילוי, היא תגלה את זה לעולמות הבאים, שאמרנו שקוראים להם בריאה, יצירה ועשייה. זאת אומרת, יש כאן, העולם האצילות הוא מין דגם כזה, הוא ראשוני, שבו העולמות הולכים ומתפשטים בהתרחבות הראשונית ביותר שלהם, ואותו דבר, אותו מודל, יחזור על עצמו גם בעולמות הבאים, אבל בדרגות יותר ויותר נמוכות. ובכן, יש לנו אם כן את הראייה הכפולה הזאת, גם מצד אחד, נפש האדם בתהליכים שהיא עוברת, וגם מצד שני מה שקורה בעולמות העליונים, וקיימת כמו שאמרנו זיקה פנימית בין העולמות האלה. אחרי שראינו את הרקע הזה, אנחנו יכולים לחזור, להתחיל אולי להרחיב קצת ולדבר על נפש האדם. ובכן, אפשר לומר שבעל התניא כאן פותח את דבריו בספר בשיחה, ברעיון שהוא מצטט בו את הספר שערי קדושה של רב חיים ויטל. הספר הזה הוא ספר שרב חיים ויטל כתב ובו הוא נותן הדרכות, הוא ספר, אפשר לומר, ספר המוסר של רב חיים ויטל, ובחלקים הראשונים שלו הוא נותן לנו בסיס של תפיסתו את נפש האדם. ומה שאומר לנו כאן האדמו"ר הזקן, זה שיש לנו שתי נפשות, נפש אחת שהוא קורא לה הנפש הבהמית, ונפש אחת שהוא קורא לה הנפש האלוקית. את הרעיון הזה, כמו שמזכיר בעל התניא, הוא לוקח אם כן מרב חיים ויטל, והוא אומר שיש לנו גם שתי נפשות, כל נפש היא אחראית על, היא מגלה פן מסוים. מהו הרעיון הזה של שתי הנפשות שמדבר עליו רב חיים ויטל?
ובכן, כותב רב חיים ויטל בתחילת הספר שלו, נודע אל בעלי מדע כי גוף האדם איננו האדם, אבל הוא עניין לבוש אחד, תתלבש בו נפש השכלית שהיא בעצם האדם עצמו. אם כן, רב חיים ויטל אומר שיש לו לאדם נפש שכלית, כלומר שזה האיש, זה האדם עצמו, ויש לו גוף. הנפש השכלית מתלבשת בגוף. מאוחר יותר מסביר לנו רב חיים ויטל שיש לאדם בעצם שתי נפשות. יש לו נפש שכלית או נפש אלוקית, שהיא הנפש הגבוהה או הנפש הפנימית, ויש לו גם נפש שפלה או נפש יסודית, והיא הנפש השנייה, והיא הנפש האחראית על הצדדים, על המידות ועל כל ענייני התחום של העולם הזה. רב חיים ויטל מבחין בין תחום המידות לתחום המצוות. הנפש היסודית שבה המידות היא צריכה להיות הבסיס של של האדם, של ההתנהגות שלו, והאדם צריך לתקן אותה ולבנות אותה, ואחר כך על גביה לתקן את הנפש הגבוהה, את הנפש השכלית, על ידי קיום תורה ומצוות. ורב חיים ויטל מחדש חידוש גדול, ואומר שיש חשיבות מאוד מאוד גדולה בתיקון המידות ובנייתם נכון, תכף נראה כיצד ואיך. בכל אופן, יש חשיבות גדולה לדבר הזה, מכיוון שללא הבסיס הזה אין בעצם אפשרות לקיום התורה. התורה היא רק שכבה שנייה על גבי השכבה והרובד הראשון של תיקון המידות של האדם. התורה, אומר רב חיים ויטל, לא עוסקת באופן ישיר בתיקון המידות, אלא היא באה מתוך הנחה שכבר הנפש היסודית עברה תהליך תיקון. הנפש היסודית הזאת, בעל התניא מזכיר לנו שהיא באה מדבר שהוא קורא לו קליפת נוגה, שאחר כך נסביר קצת מה הכוונה. בכל אופן, זה מין עולם שהמושג קליפה בכלל מייצג עולם שהוא כבר לא מחובר אל המקור, אלא הוא כבר נפרד ממנו. זה המושג קליפה. קליפה זה עולם שהוא כמו שבפרי, יש לנו את הפרי ואת הקליפה שלו. הקליפה היא מצד אחד שומרת, אבל מצד שני היא נפרדת. אז לכן המושג קליפות תמיד בחסידות ובקבלה מייצג עולמות שנפרדו מהמקור שלהם. ובכן, כאן אנחנו אומרים שהנפש היסודית הזאת, היא אומר לנו בעל התניא, שהיא נפש מקליפת נוגה, זאת אומרת מאיזשהו עולם שהוא כבר לא עולם הקדושה, אלא עולם שהוא כבר מעבר לקדושה. זה לא עולם רע, אלא זה עולם שהוא ניטרלי, זאת אומרת עולם שהוא מעבר לקדושה. הוא לא עולם רק של עצמו, במובן הזה שזה לא עולם שיש בו איזה מין אנרגיה שלילית, אלא נפרדות. כל העניין הזה של נפרדות וכן הלאה עוד יורחב להלן, אבל בינתיים אנחנו מדברים רק במושגים הראשוניים. ובכן, הנפש הזאת בה נמצאות המידות. לגבי המידות יש דמיון רב מאוד בין דבריו של בעל התניא לבין המקור, שזה שערי קדושה של רב חיים ויטל. אלא שבעל התניא מדבר בצורה מאוד קצרה, והוא אומר שבעמידות של האדם הן מתחלקות לארבע חלקים, והם יסוד המים, יסוד האש, יסוד הרוח ויסוד האפר. כלומר, ארבע יסודות באים לידי ביטוי בהתנהגויות או בנטיות נפשיות מסוימות בנפש של האדם.
רב חיים ויטל דווקא בנקודה הזאת מרחיב יותר, ואומר את הדברים הבאים. הוא אומר שיש בנפש האדם צדדים, בנפש היסודית, הנפש של המידות, הוא אומר שיש בעצם צדדים שהם יכולים להיות כלפי השלילה, שהוא קורא לזה יצר הרע, ויש בהם צדדים שיכולים להיות כלפי החיוב, והוא קורא לזה יצר הטוב. ובכן, יוצא למסקנה לפי רב חיים ויטל, וכנראה בעל התניא יכול לקבל את המבנה הזה, אם כן יש לנו גוף, אחר כך יש לנו נפש יסודית, שהיא נפש טבעית, בעל התניא יקרא לזה הנפש הבהמית, כן, הנפש הראשונית הזאת שהיא מתלבשת בגוף, ובה יש צדדים של חיוב ושלילה, יצר טוב ויצר הרע, שתכף נפרט אותם, ואחר כך יש לנו את הנפש, מה שרב חיים ויטל קרא שכלית, ובעל התניא יקרא לה הנפש האלוקית. אם כן, עכשיו נדבר על החלקים של הנפש הבהמית, הנפש היסודית, הנפש של המידות. ובכן, רב חיים ויטל אומר שיש יסוד אחד שנקרא יסוד האש, שזה ממנו נמשך הגאווה, הנקראת גסות רוח. ורב חיים קושר כאן את המילה, את המושג גאווה עם המושג כעס. כי מפני הגאווה מתכעס האדם כשאין עושים רצונו. ואילו היה שפל רוח ומכיר חסרונו, לא היה מתכעס כלל. זאת אומרת, המידה הראשונה המגונה שיש באדם, כלומר, הבחינה של היצר הרע שבנפש היסודית, ובכן היא נקראת גאווה וכעס שקשורים, קשורות אחת אל השנייה. היסוד השני, זה שהוא קורא לו יסוד הרוח, זה העניין של השיחה בטלה. העניין הזה של איזה מין דיבורים שאין בהם צורך כלל, אוי, ויכול להיות גם דברים שליליים, כמו חונף, שקרים, לשון הרע וכו'. היסוד השלישי זה תאוות התענוגים, וזה קשור אצלו למושג המים, וזה יכול להיות, יכול להיוולד מזה העניין של לחמוד, לחמוד כסף וכו', וקנאה. היסוד הרביעי הוא קשור לאפר, וזוהי מידת העצבות, שהתולדה שלה, כלומר זה כל הבעיה של הצלות, העצבות מצד אחד, והתופעה שלה יכולה לבוא גם לידי ביטוי בעצלות. וההשלכות של הדבר הזה, כל מה שתיארנו, זה מכן אפשר לומר זה הצדדים מנטיות בנפש של האדם, נטיות נמוכות שקשורות לצד החיצוני שבאדם, ומין תכונות כאלה שאדם יכול לפנות בהם כלפי הצדדים השליליים, כמו שתיארנו שזה יכול להיות אם כן גאווה, דיבורי סרק, חיפוש תענוגים ותשוקות, או עצבות ועצלות. כנגד זה, יש בנפש היסודית הזאת נטיות חיוביות, וזה הענווה, שהיא התרחקות בניגוד לגאווה, וגם ממילא גם התרחקות מכעס, שתיקה אל מול הדיבור, מיאוס בענייני הגוף והמותרות, והדבר הרביעי, שמחה בחלקו. כן? זה אל מול העצבות שתארנו מקודם, המידה החיובית של כנגד זה, זה אדם שהוא שמח בחלקו, כי כל דאבדין מן שמיה לתו, וגם לזרז עצמו בתכלית השמחה בעבודת קונו. זאת אומרת, אם כן יש לנו, כך מתאר לנו רב חיים ויטל את הנפש הבהמית, הנפש היסודית, אם כן יש בה תכונות ונטיות לכאן ולכאן, ואדם צריך לתקן את הנפש הבהמית ולהפוך אותה לבעלת מידות חיוביות, ורב חיים ויטל ממשיך שעל גבי זה אחר כך יבוא מכלול קיום המצוות. אצל בעל התניא, התיאור הזה של הנפש הבהמית בא כדי הוא מאוד מאוד משמעותי, והוא תופס מקום רחב מאוד בתוך כל ההקשר שיבוא בפרקים בכל החלק הראשון בעצם של ספר התניא. מכיוון שבעל התניא בעצם מתאר לנו שהאדם נמצא במאבק תמידי בין שני החלקים האלה שבתוכו. החלק האחד שהוא הנפש הבהמית, שיש לה נטייה לדברים חיצוניים באופן כללי, לבין הנפש השנייה, שהיא הנפש האלוקית, והיא, כל הנטייה שלה היא תמיד כלפי העולם הרוחני, העולם הפנימי, זה החיפוש הפנימי של האדם, כל הזמן שיש בו איזו השתוקקות לדברים גבוהים, דברים פנימיים, לדברי קדושה. שתי הנפשות האלה בעצם נמצאות כל הזמן במין שיח ושיג, או במסע ומתן, במאבק פנימי בתוך האדם, וכל אדם שהעולמות האלה מוכרים לו, זאת אומרת שהוא נע בין עולמות החוץ והפנים, העולמות הקדושה והחולין, עולמות התורה והחיי המעשה, חש את המאבק בין שתי הנטיות האלה שבתוכו, כאשר נטייה אחת שבו היא כל הזמן, יש בו נטייה אחת שהוא מרגיש שהיא מושכת החוצה, שמושכת לעניינים האלה, שעמידות אלה שתיארנו אצל רב חיים ויטל מייצגות אותם, ומצד שני יש נפש אחרת שהיא כל הזמן מושכת את אדם כלפי מעלה ומעודדת אותו דווקא לא לשקוע ולא להתמקד בעניינים החיצוניים, אלא לחפש את העניינים העמוקים שברוחו. לפעמים אין ספק שבני אדם חשים אולי שהנפש הבהמית היא נפש יותר דומיננטית, היא יותר חזקה, עובדה שרוב בני אדם נמשכים אחרי ענייני העולם הזה, וכן הלאה וכן הלאה, אבל הדברים האלה, כמו שאנחנו יודעים, זה ראייה מאוד מאוד מסוימת של המציאות. אנחנו רואים שבני אדם, ובכלל מין האדם, עם כל נטייתו כלפי העולם החיצוני, הוא לעולם לא מוותר בסופו של דבר על העולם הפנימי שלו. ואנחנו רואים אנשים שחיי העולם הזה שלהם הם קדושים וטובים וכן הלאה, והם חסרי סיפוק, הם הולכים ומחפשים עולמות רוחני ומחפשים דברים אחרים. רוח האדם היא באמת כל הזמן נעה בין שני הקצוות הללו, בין שני הקצוות הללו, הקצה של בין הלמעלה והלמטה, בין הפן המלאכי, נאמר ככה, כלפי השמיים, או כלפי הפן הבהמי, כלומר הארץ. ובעצם האדם הוא תנועה כזאת כל הזמן בין שני העולמות האלה, ובעל התניא בכל החלק הראשון של הספר מתאר את האדם כנאבק בין שני העולמות האלה, כאשר בתוכו יש שתי הנטיות הללו. זאת אומרת, נטייה אחת שבאה מהנפש האלוקית, ונטייה אחת שבאה מהנפש הבהמית. אבל בעל התניא, כמו רב חיים ויטל, אומר לנו שהנפש הבהמית בישראל היא לא נפש שהיא לא נפש רעה. זאת אומרת, לא מדובר על משהו רע, אלא מדובר פה על משהו שהוא מוחצן, משהו נפרד, ויש הבדל גדול בין הדברים. למרות זאת, מי ששוקע בעולם הזה של הנפש הבהמית, אז הוא יהיה נפרד, הוא יהיה שייך לקליפה, הוא יהיה נפרד מתוך עולם הקדושה, ולכן בעצם המאבק הוא כל הזמן להיכנס פנימה, לא, או להתאחד ולהתקשר ולהתקדש ולעסוק בתורה ובמצוות ובמחשבות ובעולם הגבוה והפנימי, כדי כדי לא ליפול לתוך המהלך הצנטרופוגלי הזה שדוחף את האדם כל הזמן החוצה ולא נותן ומבטל את הריכוז הפנימי שלו עם העולם האחדות, עם עולם הקדושה, עם המקור, עם הקדוש ברוך הוא. הנפש האלוקית שבאדם, אומר לנו בעל התניא, היא חלק אלוקה ממעל ממש. וכאן בעצם בפרקים הראשונים פה, בעל התניא לא מזכיר לנו בדיוק מה מקורה, אבל אנחנו ממקומות אחרים רואים שבעל התניא בעצם מביא לנו את המקור, את הדברים שמופיעים בספרות של במקור הקבלי, שבעצם נשמת האדם האלוקית, החלק האלוקי שבעל האדם, הוא מה שקורא לנפש האלוקית, מקורה הוא בעולם האצילות. וכאן הוא אומר בצורה הרבה יותר חזקה, הוא אומר נשמות ישראל עלו במחשבה כדכתיב בני בכורי ישראל, פירוש כמו שהבן נמשך ממוח האב, כך נשמת כל איש ישראל נמשכה ממחשבתו וחוכמתו יתברך. זאת אומרת, הנשמות ישראל, הראשית של הראשית של הנשמות הישראליות, באה מהמקור של כל העולמות. זאת אומרת, מהחוכמה שתיארנו ודיברנו עליה כבר מקודם, והחוכמה הזאת, אם כן, היא כמו שדיברנו שהוא וחוכמתו אחד, זאת אומרת, החוכמה היא הראשית של ההתקרנות של העולמות. כך אנחנו אומרים שגם נשמות ישראל, מקורם הוא במקום מאוד, הנשמות ממקום מאוד מאוד גבוה, ואחר כך הנשמות באות לידי גילוי בעולם שנקרא עולם הבריאה. זאת אומרת, אפשר לומר ככה, הנשמה האלוקית, החלק האלוקי שבאדם, מקורה הוא ממקום מאוד גבוה, אבל היא עוברת איזה תהליך של התממשות או יציאה אל הפועל. אני לא מדבר עדיין אל השלב שבו הנשמה באה לידי ביטוי בתוך האדם עצמו, אלא אני יכול לדבר על תהליך של יצירת הנשמות. זה נושא מורכב שבקבלה עוסקים בו, אבל בכל אופן הרעיון הוא שבהתחלה הכל מתחיל מאותה הספירה הראשונה הזאת שנקראת ספירת חוכמה, ואחר כך הספירות האחרות של באצילות שותפות ביצירתה, ואחר כך הנשמה מופיעה, אם אפשר לומר כך, בעולם הבריאה. יש חשיבות גדולה לתהליך הזה, אחר כך אנחנו נראה כאשר אנחנו נעסוק בקשר הזה שבין נשמות ולימוד תורה.